נוזיר דף י"ב. אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם. אמר רבי צרוק בר יוסף, אמר רבי יוחנן. האומר לשלוחו צא וקדש לי אישה סתם. אז והשליח כמובן יצא לדרך לקדש לו אישה. הבח מוסיף את המילים, ומת השליח. עכשיו הוא לא יכול לשאול אותו את מי קידשת, את מי לא. אסור בכל אנשים שבעולם. למה? חזקה השליח עושה שליחותו. וכיוון זה לא פריש לי, כיוון שהשליח לא סיפר לו את מי הוא קידש, הלא ידע איני הוא קדיש לי. ואז כל אישה שהוא יבוא לקדש, אולי השליח שלו כבר קידש לו את אמא, או את ביתה, או את אחותה, או את אחת הקרובות שלה, והיא אסורה עליו. ככה אמר רבי צרוק בר יוסף בשם רבי יוחנן. אית וריש לא קיש לרבי יוחנן. מה אתה חושש עד כדי כך? בוא נראה את המשנה במסכת קינין. כאן סתומה שפרחה גוזל אחד מהם לאוויר העולם. כאן סתומה זה אדם שקנה כאן שתי תורים או שני בני עונה, שזה מיועד להיות אחד לעולה ואחד לחטאת, אבל היא סתומה. זאת אומרת, הוא לא אמר מי מהם יהיה חטאת ומי יהיה עולה. ופרחה גוזל אחד מהם לאוויר העולם. או שפרחה לבין חטאות המתות, שיש לדין שגם היא תמות כי היא מעורבת בהם. או שמת אחד מהם. אז מה עושים? ייקח זוג לשני, ואז יהיה לו זוג והוא יקריב אחד לעולה ואחד לחטאת. ואילו כאן מפורשת, אין לו תקנה. אם היה לו כאן שהוא פרש בקנייה ואמר, זה לעולה וזה לחטאת. עכשיו, כיוון שאחד פרח או מת, הוא לא יודע לזהות מי הוא הנשאר, האם הנשאר הוא גוזל של עולה, גוזל של חטאת. עכשיו, יש הבדל גדול מאוד בין עבודת עולת העוף לעבודת חטאת העוף. עולת העוף עושים אותה למעלה. זה הסימן, עין, 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 עולת עוף למעלה. אבל חטאת העוף עושים אותה למטה. אז הוא לא יכול להקריב אותה. אז כאן מפורשת אין לו תקנה. רגע. ומה עם שאר הקינים שבכל העולם? הרי אחת מהם פרחה. ואילו שאר קינים באלמה מתקנן, מותר לקנות קינים. אתה לא אומר, כיוון שפרח איזה אוף גוזל אחד של חטאת בכל העולם, כולם אסורים. למה? והמי, למה, כל חד דו אחד, הדיל מהייני הוא. כמו שאתה רבי יוחנן אומר, כל אישה ואישה, אולי בדיוק הוא קידש את אחותה. אתה לא אומר ככה. אתה חושש. אתה עושר. אז גם פה, איך אתה יכול לקנות קינים בעולם? הרי כל גוזל, אולי זה הגוזל חטאת שפרח. אמר לי, עונה רבי יוחנן, כואמין הענה אישה, זה לא נדע, אישה זה דבר חשוב, היא יושבת בביתה, היא לא נדע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לכן זה חשש שצריך לחשוש לו. ואמרת לי, את איסור הדנאי, אתה מדבר איתי על קינים שקינים הגוזלות פורחים. וחיתה מאוחנה מן היד, גם האישה הזאת, אולי הוא קידש אותה בצורה שהייתה ניילת, למה? אימור בשוק אשכח וקדיש, אולי השליח קידש אותה בשוק. אז עדיין זה לא דומה. אתה מהדרה לניחותה, סתם אישה יושבת בבית. זה לא כמו גוזל, שכל העניין של הגוזל זה שהוא פורח מכאן לכאן. גם כשהוא בקן הוא נחשב פורח, הוא לא נחשב קבוע. גם בקן מהדרה. אז לכן, באישה חוששים, ובכן לא חוששים, כי בכן הוא בטל ברוב. אומר עובה, וזה נוגע לענייננו. הוא מודה רבי יוחנן באישה שאין לה לא בת, ולא בת הבת, ולא בת בן, ולא אם, ולא אם אם, ולא אחות. אם היהודי הזה ששלח שליח, והשליח מת, זהו. אומר רבי יוחנן, איזה שידוך נוכל להציע לו? איזה אישה שאין לה שום קרובות. שאז אני אומר, השליח לא קידש אף אחד מקרובותיה, היא ודאי מותרת. מוסיף רובה ואומר, ואף על פי שהייתה לאחות בשעה שהוא שלח את השליח, ונתגרשה לאחר מכאן, אחרי שהוא מינה את השליח. אני אומר דיה היא שריה. זאת שאין לה נכדות ולא סבתא, ולא אחות רווקה, אלא אחות שהייתה נשואה בשעת מינוי השליחות, ולמרות שהתגרשה עכשיו, מותר לקדש אותה. מה היא טעמה? דבאי שעתה. דקו אמר לו, באותה שעה שהוא מינה את השליח ואמר לו, לך תקדש לי נשים, הווה נסיבן לגברי. היא הייתה נשואה לאיזה גבר. וממילא, כי משווה איניש במילתא דקיים הקמי. במילתא דלא קיים הקמי, לא משווה שליח. כי משווה שליח, סליחה, במילתא דקיים הקמי. זאת אומרת, כרגע הגמרא מבינה כך, שאדם ממנה שליח, הוא ממנה אותו רק לדברים שהם אפשריים כרגע. מה אפשר עכשיו לקדש? רק אישה פנויה, אישה שכרגע נשואה. לגבי אישה כזאת, הוא לא מינה אותו שליח. שאתה מראה על זה, מה פתאום? ככה אתה אומר על הכלל הזה? בוא נראה במשנה שלנו. תנען, הרי אני נזיר ועליי לגלח נזיר. הוא קיבל על עצמו שתי קבלות. אחד שהוא נזיר. חוץ מזה הוא יממן קורבנות של עוד נזיר אחר. ושמע חברו ואמר, ואני, ועליי לגלח נזיר. אם היו פיקחים, מגלחים זה את זה. כל אחד יממן לשני את הקורבנות של השני, ואז הם יחסכו. שהם לא יצטרכו לשלם פעמיים גם על הנזירות שלו וגם על עוד נזירות. ואם לאו, הם לא פיקחים, הם לא נפגשו, מגלחים נזירים אחרים, חוץ מהקורבנות שלהם. שאלת הגמרא, הרגע, בישלם מבטרה, זה השני, שאמר, גם אני נזיר, ואני אגלח. איקר קדמו, כמי, יש לפניו את האדם הראשון שקיבל על עצמו נזירות, אז כשהוא אמר, אני גם מממן קורבנות של איזה נזיר, זה יכול להתכוון גם כן אל ההוא הראשון. אבל אל הקדמו, מי כבטרה כמי? הראשון שאמר, אני אממן קורבנות של נזיר. תשאל אותו, שאלי זה נזיר. לפי מה שאתה אומר עכשיו, שהוא מתכוון רק לאלה שרלוונטיים עכשיו, אז הוא מתכוון רק לכאלה שהם עכשיו נזירים. הוא לא מתכוון לקבל על עצמו, לממן קורבנות למי שעוד מעט יהיה נזיר. ואם בכל אופן כתוב במשנה שכן, סימן שהכלל שאמרת מקודם, שכשאדם ממנה שליח או מקבל איזה קבלה, זה רק ביחס למה שהוא יכול לפעול כרגע, זה לא נכון. אלא כשאדם ממנה שליח, הוא גם רוצה שאם השליח ימצא איזו אישה טובה, שהתגרשה אחרי מינוי השליחות, הוא גם רוצה שהוא יקדש אותה. כמו שפה, שהוא אומר, אני אממן איזה נזיר, איזה נזיר, גם מישהו שכרגע לא נזיר, שעוד מעט יהיה נזיר, אני אממן לו את הקורבנות. אלא הגמרא אומרת הסבר אחר. אלא אחי כמה. אם השכחנה דעה ונזיר, הגלחי. אז מה אתה רואה? שאומר, גם אם מישהו יהיה נזיר מחר, אני אממן לו את הקורבנות. תוך הנמי, אחי כאמר לי, אם אשכח דימי גרשה, אם תמצא מישהי שתתגרש עוד מעט, קדיש לי. אומרת הגמרא, אתה יודע מה החילוק? לא מה החילוק, אלא למה בכל אופן אין מה לחשוש? אמרה, לא משווה איני שליח, אלא במילתא דמצי אביד השתא. במילתא דלא מצי אביד להשתא, לא משווה שליח. זה לא קשור לכוונות שלו. זה ודאי שכשהוא ממנה שליח, הוא רוצה שהוא גם יקדש לו מישהי שמחר תתגרש. אבל הוא לא יכול. למה? השליח, הוא מקבל מהמשלח כוח. דברים שהמשלח יכול לפעול בשעת מינוי השליחות, השליח יכול לקבל לגביהם מינוי. אבל אישה שכרגע המשלח לא יכול לקדש, כי היא נשואה. הוא לא יכול לתת גם מינוי שליחות לשליח, לקדש אותה. גם אם מחר היא תתגרש. אומרת הגמרא, ולא? תושמע, בוא תראה. למדנו במסכת נדרים. האומר לאפוטרופוס שלו, כל נדרים הוא יוצא לדרך. והוא אומר לאפוטרופוס, תראה, כל נדרים שתידור אשתי מכאן עד שיעבור ממקום פלוני, אתה ממונה הפר לה. והאפוטרופוס באמת עשה את התפקיד והפר לה. יכול יהיו מופרים? תלמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפרנו. דברי רבי אשיה. זה גזירת הכתוב. רק הבעל יכול להפר ולא שליח. רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. והשליח יוכל להפר. רגע, בוא נראה. בוא נבין בדברי רבי אשיה. תאמה דאמר החמון, אישה יקימנו ואישה יפרנו. הולה ואחי, אילולא היה הפסוק הזה. היית אומר אפוטרופוס מיפר. ואילו גבי דידי תניה, מה, הבעל בעצמו יכול להפר נדרים כאלה? אילו גבי דידי תניה, האומר לאשתו, כל נדרים שתדורי מכאן ועד שעבור ממקום פלוני יהיו קיימים, לא אמר כלום. הוא לא יכול לקיים נדרים שהיא עוד לא נדרה. אם הוא אומר, הרי הם מופרים, הוא רוצה להפר את הנדרים שהיא עוד לא נדרה, רבי אליעזר אומר מופר. החכמים אומרים, אינו מופר. כרגע מבינה הגמרא כוסר כדעתך, כי אמר רבי אשיה, שצריך פסוק, ואלמלא הפסוק הוא היה יכול להפר, הוא גם סובר, עלי בדרבנן, דאמרי לא מצי מפר, שהבעל לא יכול להפר את הנדרים העתידיים שאשתו תדעו. רגע, הבעל עצמו לא יכול להפר. ומה אתה רוצה להגיד? שלמלא הפסוק, ואי לאו דאמר רחמון אישה יקימנו באישה יפירנו, מה היית אומר אפוטרופוס? אבי מפר? איך? הרי זה דבר שהבעל עצמו כרגע לא יכול. אז איך הוא יכול למנות שליח להפר? על כורכך, שגם אם בשעת מינוי השליחות הבעל לא יכול להפר, אבל היות וכשזה יגיע לידי נדר, הבעל יכול להפר, גם השליח שקיבל אז מינוי יכול להפר. עונה הגמרא לא, ודיל מעלי בן רבי אליעזר, דאמר מצי מפר. רבי אשיה סובר כמו רב אליעזר, שהבעל יכול להפר מראש את הנדרים, שאשתו תדעו עוד לפני שהיא נדרה. אז היה אפשר לחשוב שהוא ימנה שליח, תלמוד לומר, אישה הקימנו ואישה הפירנו, גזירת הכתוב. אומרת הגמרא, אם ככה יחי, למה עלי לשיווי שליח? אז למה בכלל צריך למנות שליח? להפר לה יהיו? שהוא בעצמו יפר לאשתו מראש, למה צריך להגיד לאפוטרופוס? אומרת המרקה סבר דיל ממשתלינה, או רתחנה, או מתרידנה. אומר, כן, כמובן, לפני שאני אפרד מאשתי ואני ארצה לצאת לדרך, אני ארצה להפר לה את הנדרים. אבל אולי בדיוק באותו רגע אני אהיה מאוד, אני אשכח, או אני אהיה תרוד, או אני אכעס על משהו. ואז עדיף מראש, אני כבר אמנה אפוטרופוס. והראש מוסיף עוד נקודה, הראש אומר, יכול להיות, שהוא יפר את זה לאשתו לפני שהוא ייפרד ממנה. אבל אחר כך אשתו תשכח מזה. והיא תדור נדר, והיא תעבור על הנדר. ולמרות שבאמת מצד הדין הנדר מופר, אבל אבון יש לה. כי היא לא יודעת שהנדר מופר. היא שכחה. לכן הוא רוצה שיהיה אפוטרופוס שם במקום, שכל פעם שהיא תדור הוא יפר לה והכל יהיה בסדר. קומש מלון, אישה יקימנו ואישה יפירנו. שמה? שרק הבעל יכול להפר. שליח של הבעל אף פעם לא יכול להפר. עכשיו, אומר הראש, באמת אפשר היה גם להקשות מדברי רבי יונתן. רק העדיפו להקשות מכולי אלמה. אלא דניחל אלה הקשו הם התערוויו. אומרת המשנה, הרי עליי לגלח חצי נזיר. אני אממן קורבנות של חצי נזיר. או הרי אני אממן חצי מהקורבנות של הנזיר. נראה מה זה אומר. ושמע חברו ואמר, ואני... עליי לגלח חצי נזיר, גם אני איתך. זה מגלח נזיר שלם, וזה מגלח נזיר שלם, דברי רב מאיר. חכמים אומרים, זה מגלח חצי נזיר, וזה מגלח חצי נזיר. מה הכוונה? מה המחלוקת? או מה רובה? הכל מודים, כל אחד אמר, חצי קורבנות נזיר עליי. אז הוא חייב לשלם. חצי קורבן, מה איתי? אין בזה ויכוח. לעומת זה, אם הוא אמר, קורבנות חצי נזיר עליי. אני אממן קורבנות של מישהו שהוא חצי נזיר. במקרה כזה, כולי קורבן באי עטויה, מה איתם, למה? זה לא השכחה נזירות לפלגה, אין דבר כזה בעולם חצי נזיר. שאתה אמרת שתממן חצי נזיר, היינו לממן נזיר. או, אז מתי המחלוקת של רב מאיר וחכמים? חיפליגה בלישנה דמתניתין, שהוא אמר, הרי עליי לגלי החצי נזיר. רב מאיר סבר, כיוון דאמר הרי עליי, ורב מאיר הרי סובר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה ותפוס לשון ראשון. אז גמרנו, יחייב הכולי קורבן. קורבן נזירות שלם. וכשהוא גומר ואמר חצי נזירות, לאו כל מיני, אין לו זכות. לעומת זה רבנן סברי, לא, תפוס לשון אחרון. נדר הוא פתח אמו הוא. נכון, הוא אמר הרי עליי, מה? לגלח חצי נזיר. היינו לממן חצי מהקורבנות של הנזיר, לכן משלם רק חצי. עד כאן דף י"ב.